יש לך מספיק אור?
כן, אור יש. בסדר? שומעים את שנינו? גם את הרב? בעיקר את הרב.
כן.
בסדר? שלום הרב.
בוקר טוב לך ולכל הצוות.
אנחנו באנו לערוך את הרעיון עם הרב בעקבות המלחמה מתרחשת בצפון מזה כחודש. בראשונה אולי רצינו לשמוע מהרב כמה דברים על החבל ארץ בלבנון מצד התורה.
כן, טוב, השאלה היא נכונה. לצערנו הרב, כל הדוברים הרשמיים, לא שמענו אף אחד מהם שיגיד שזה חלק מארץ ישראל. יתירה מזאת, הם הזדרזו להודיע מראש שאנחנו נכנסים לא על מנת להישאר. אין לי ספק שזה נגד תורתנו הקדושה. חבל ארץ זה ודאי ששייך לעם ישראל, זה חלק נחלת נפתלי. יש גם בשו"ת מערית, שאחת מגדולי חכמי ספרד לפני 500 שנה, הוא מסביר את המשנה במסכת שביעית, שמשנה שאומרת, נהר בשביעית עד איזה מקום בארץ אסור לבית והספיחים אסורים ואיזה מקום מותר, כתוב שם עד הנהר. אומר, הנהר הכוונה היא ואדי קסמיה, קסמיה זה שום חלוקה בשפה ערבית, עד פה זה ארץ, מפה זה חוץ לארץ. אין ספק שעד הליטני, זה לפי שיטת המערית, זה חלק מארץ ישראל, אפילו צפונית. אפילו נאמר שבדי לא נכבש, ודאי שזה בגבולות פרשת מסעי, שיש חיוב לכבוש אם יש לנו כוח. כי הור ההר, שזה הגבול הצפוני מערבי, יש אמנם כמה שיטות בזיהוי המקום, כי לא היינו פה קרוב ל-2000 שנה, והמקומות נשתלחו. אבל לפי דעת כל החוקרים, מינימום זה בירות, יש כאלה אומרים שזה נהר טריפולי, קצת צפון, יותר צפונית, או נמל בניה, לא בניה של הירדן. כמובן שלפי שיטת בעל כפתור הפרח, וגם בבר דרומה בספרו זה גבול הארץ, הגבול הוא כ-200 קילומטר צפונית מראש הנקרה. אבל אני אומר את המינימום. זאת אומרת, עד הליטני זה התקדש, ועד בירות, ודאי שזה שייך למסעי, ואם יש לנו כוח, אנחנו חייבים לכבוש. וחבל שלא מנצלים את הדין הזה, מה שאפשר לכבוש את הארץ, שזה יישאר בידי עם ישראל, בכל מיני תירוצים. יגידו שזה מקום שזה משמש כן של מרצחים, והם פוגעים משם עם ישראל, לכן זה צריך להישאר בידי עם ישראל, כלפי חוץ לפחות, יגידו שזה 50 שנה, 100 שנה, עד שזה יתברר, שהם יכולים לשמור על השקט. אבל כמובן שזה אף פעם לא יהיה דבר כזה. וזה מה שבכל זה שייך לעם ישראל וצריכים להישאר שם, ועשו משגיע לפני שנים שהסגירו את זה בחזרה.
האם ניתן להגיד שהמלחמה הזאת באה על דברים כאלו, או דבר כזה או דבר אחר?
אתה שואל שאלה כבדת משקל. אנו שמאמינים בהשגחה אלוקית ומאמינים בשכר ועונש, גם כשקורה לאדם פרטי איזשהו אסון, איזשהו כאב או משהו, ודאי שצריך לשאול למה זה בא. אצלנו אין דברים במקריות, מקושקין דברים שקורים לכלל ישראל, ודאי שמי שמאמין צריך לשאול את עצמו למה זה בא. הרמב״ם באמת בהלכות תענית, בפרק ראשון, הוא כותב על כל צרה שלא תבוא על הציבור, יש מצווה לזעוק ולהריע ולגזור תענית ולפשפש במעשים ולחקור למה בא עלינו הדבר הזה. זאת אומרת, לא לחשוב שזה בא במקרה. אנחנו לא חושבים ששום דבר בא במקרה בעולם. אצל המלא כתוב, קרחה בדרך, פרשת הכסף אשר קראו, זה עניינים מקריים. אצלנו זה נושא של שכר ועונש. בתוכיך, בתורה זה כתוב ככה, וכל ספרי הנביאים, הנביאים לא באו לחדש מצוות, כל עיקרם של ספרי הנביאים זה לפקוח את העיניים של הציבור, שיבינו כל האירועים שבאים, על למה זה בא. לעניות דתי, אין לי ספק שהיסורים הקשים שפוקדים את עמנו במלחמה הזאת שנמשכת כמעט חודש, זה בא על הפשע החמור, מה שעשינו לפני כשנה, בהגליית היהודים מגוש כתיב, בהחרבת ביתם ובהסגרת חבלי הארץ לידי האויב, ולצרינו הרב, הממשלה הזאת היא עוד מתכננת להמשך מה שהם קוראים את זה התכנסות. הם רוצים להתחיל את זה, מה שהם קוראים מאחזים בלתי חוקיים, לאחר מכן יישובים בודדים. בקיצור, בסופו של דבר, אין ספק שיש להם תכנון להרוס את ההתיישבות ביש"ע. עצם הדבר הזה, לתכנן לעשות דבר עבירה, זאת היא קטגוריה חמורה בידי שמיים, ולכן בא עלינו הדבר הזה. הגליה מול הגליה, מי שצבא שהתאמן כשנה וחצי להגלות יהודים, ולא יתעסק באימון נגד האויב, אז אלה הם התוצאות מה שאנחנו רואים היום. זה עונש מן השמיים. וראשי המדינה שמכריזים בריש גלי, במאבק שלהם נגד קודשי ישראל, שרוצים לפגוע בציבור שלנו, אני חושב שזה לא רק בעיה של זה. אני חושב שיש פה איזושהי מדיניות בזמן, בשנים האחרונות, מדיניות ללחם על השם ועל משיחו. ומנצלים את הכוח השלטוני של המנגנון המדינה, מפעילים אותו נגד הציבור שלנו. אם בתקופת הלחימה הזאת, אם משטרת ישראל מחלקת צווי פינוי לכל מיני מקומות כמו ביצר ושאר מקומות, זאת אומרת שאנשים האלה לא תפסו שאנחנו נמצאים עצה מלחמה, ובכלל לא מקשרים מה שהיה בעבר ומה שהמציאות של היום. והיא תראה מזאת. יש חלק מהציבור לא מודע שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה. זה מין אופוריה כזאת. והראיה, היה איזשהו בחור באחת היישובים בשומרון. הוציאו נגדו צו הגליה. רוצים לסלק אותו מיהודה ושומרון כי הוא מסוכן לציבור. אני לא יודע לאיזה ציבור הוא מסוכן, אבל ככה אמרו. כעבור כמה זמן הוא קיבל צו 8. אז לכאורה יש פה סתירה. אם אסור לו לצאת והסתובב, אז איך הוא מקבל קו 8? הוא פנה לצבא, ודובר צהל הודיע באמת, שמה ששלחו לו צו 8, זאת הייתה טעות. נמצא שהמדינה חושבת שיותר חשוב לגלות יהודי, באיזושהי עלילה, כי הוא מסוכן לציבור, מאשר שהוא יהיה ביחידה לוחמת, ויגן גם על אלה שהוציאו נגדו את הצו הזה. זאת אומרת שלא תופסים באיזה מציאות אנחנו נוציא. לי אין ספק שזה בא כעונש הדברים האלה, וכל זמן שהנקודה הזאת לא תתוקן, שהנהגת המדינה לא תבין להפסיק את הרדיפה נגד תורת ישראל ולהפסיק את התכנון להסגרת חבלי ארץ לידי האויב. זאת היא אווירה נגד תורתנו הקדושה, זו אווירה נגד כל הגישה הציונית, כי גישתה של הציונות הייתה לגאול את הארץ וליישב יהודים עליה, כל זמן שהם לא יחדרו בזה. אני אינני רואה פתרון לבעיה, ומי יודע חלילה וחלילה איזה יסורים עוד אמורים לבוא לעם ישראל, כל זמן שלא יתוקן החטא הקדום הזה.
אחד הדברים שמתמודדים איתם במלחמה זה, מחבלים שנמצאים בשטח, ומתמודדים עם השאלה המוסרית, האם ניתן להחריב מבנים או כפרים שנמצאים שם מחבלים, בנוסף לאזרחים כביכול חפים מפשע. מה דעת הרב בנושא הזה?
זה טוב מאוד שאתה שואל את השאלה הזאת, והרי אתה יודע שאצלנו התורה שלנו היא מקיפה את ההדרכות לאדם ישראל בכל חייו הפרטיים, ויש גם הדרכות בתחום המוסר ששייכים לכלל ישראל. הנקודה הזאת, מה שהיום קוראים את זה פגיעה בחפים מפשע, יש לנו התייחסות אצל גדולי ישראל. אם כי במשך הדורות עם ישראל אף פעם לא נלחם, אז השאלה הזאת היא לא הייתה שאלה אקטואלית, כמו שאנחנו מוצאים שוט בכל הנושאים של ארבע חלקי שולחן ארוך. זה דברים ששייכים להנהגת מדינה. לא הייתה לממלכה, אז השאלות האלה לא נשאלו. אבל מהר"ל מפראג, בספרו גור אריה, בפרשת וישלח, כשהוא מביא את השאלה שהראשונים שואלים, מה הייתה הצדקה המוסרית ששימון ולוי החריבו את כל שכם? הרי לכאורה משפט המלוכה שמה היא שפגע בבת יעקב, אבל כל יוצא שער עירו, מה השייכות שלהם לדבר הזה? איך זה שהם החריבו כרך שלהם? את השאלה הזאת שואל הרמב״ם. הרמב״ן, כל אחד יש לו הסברים אחרים. המהר"ל יוצא מנקודת מוצא אחרת. הוא טוען שפה הייתה פגיעה מעם לעם, כלומר זה לא פעולה עבריינית של אדם ממישהו מעם מסוים, עשה איש פעולה עבריינית, זה פעולת מלחמתית, היות והוא היה נשיא וכולם הסכימו איתו, והראיה הרי שיעקב ובניו אומרים, אם תימול הוא נהיה לעם אחד, סימן שעד עכשיו אנחנו שני ימים, ואומר המהר"ל, בנוהג שבעולם, כשעם אחד מתקיף או פוגע בעם אחר, מותר לו לעם המותקף להגיף, ובזמן הפגיעה, הוא פוגע גם באנשים מצד שני, למרות שלהם אין קשר ישיר עם אלו שפגעו בראשונה. ואומר המהר"ל, וככה זה בכל המלחמות. גם פה, המחבלים שפוגעים בעם ישראל, והמחבלים האלה יש להניח שגם שהם מקבלים גיבוי מוסרי ואולי יותר גם מהאוכלוסייה. זה מסתבר כך, אני לא חושב שאני טועה בזה שאני עושה הערכת מצב כזה. הרי ראינו שבבחירות שהיו, רוב הציבור, מה שנקרא פלסטיני, הוא הצביע בשביל אותו פלג, מה שנקרא חמאס. והם הרי בריש גלי לא מכירים בישראל ולא רוצים שום הסכם איתם. בקיצור, הם רוצים, כמו שהתקיים הפסוק, לכו ונשמידי מגוי ולא יזכה שם ישראל. ולכן, למעשה, אם אנחנו יודעים למשל שבבית מסוים יש מפקדה או שמסתתרים מחבלים, למרות שבאותו בית ישנם גם אנשים שלא אין להם שייכות ישירה למחבלים האלה, אנחנו צריכים לדאוג שלא לסכן את החיילים שלנו. זאת היא הרחמנות האמיתית. לא לפגוע באנשים חפים מפשע אמיתיים, אבל היות והם שייכים לצד האויב. ולנו יש יתרון שאנחנו יכולים על ידי הפצצה או על ידי ביצוע אחר, לא לסכן את החיילים שלנו ולהרוס את כל הבית, אז אלו שנמצאים שם, אז הם אשמים בזה, הם לא צריכים להיות שם. ביחוד היום שגם מודיעים להם מראש שיצאו משם, אז זה ברור שהם, כמו שאומרים, דמו בראשו. ולכן לפי המוסר שלנו, לא לפי מוסר נוצרי, לפי המוסר של תורה, אנחנו צריכים לדאוג שחיילים שלנו, שהם באמת חפים מפשע, והאוכלוסיה שלנו, שבאמת חפה מפשע, שהיא לא תיפגע. אם האויב פתח במלחמה, והאוכלוסיה שם אוהדת את זה ונותנת לו את החסות, אז אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי למנוע. אז לכן, וחוץ מזה, מה שאומרים למשל, כמו שאם הם יורים מתוך איזשהו מבנה ציבורי או מסגד, כי יש זה מקום קדוש, אסור לפגוע ולאפשר להם לראות על החיילים שלנו וזה כמו שם. לדעתי זה שטות, זה נגד המוסר שלנו, אבנים הם לא קדושות, חיי אדם שלנו הם יותר קדושים, ואם הם יורים ואנחנו לא יכולים לנטרל ולהפסיק את הירי על ידי כינון ישיר והריסת המבנה, אם המלחמה הייתה מתנהגת לאור המוסר של תורת ישראל, היינו חוסכים בדם של הציבור שלנו, ואם יש לנו יתרון, ויש לנו יתרון. ברוך השם, היהודים המציאו כל מיני מכשירים, כל מיני אלתורים שיכולים לפתור את הבעיות, להשתמש עם היתרון שלנו, על ידי חיל האוויר או על ידי דרכים אחרות, ולמגר את האויב ולא לסכן את החיים שלנו. כפי ששמעתי גם בכמה מבצעים, סיכנו חיילים ולא ניצלו את היתרון שיש לנו על ידי חיל האוויר. זה נגד המוסר שלנו. אולי זה מוסר גוי, אני לא חושב שגם הגויים חיים לאור המוסר הזה. אבל בוודאי שזה זה לא נכון לעשות דבר כזה. אז לכן, זאת היא טעות, ובאמת יש הרבה אמהות, אומרות איך ייתכן שאנחנו שולחים את הבנים שלנו, בו בזמן שהפקודות של הצבא, זה מסכנות את החיילים שלנו, בו בזמן שיש לנו, יש לנו היכולת למנוע את זה. ויש אנשים שאומרים שאנחנו לא רוצים לשלוח את הבנים שלנו. אני לא יכול להתווכח איתם בצורה ריאלית, בגלל שמבחינת הרגש ודאי שהם צודקים. הרי היו גם אנשים, בשבועות האחרונים, שלאחר שראש הממשלה הכריז שהניצחון על המחבלים בלבנון, זה ייתן דרבון שהוא יוכל לקיים את מה שהוא קורא, זה התכנסות. באו אנשים ואמרו, אנחנו צריכים ללכת, להקיז את דמנו, ולאחר מכן יגרשו את ההורים שלנו, וגם את חלק מאיתנו, איפה שאנחנו יושבים. איזה עניין יש לנו ללחם בזה? אני אמרתי להם שאתם מאוד מאוד צודקים בטיעון שלכם, אבל היות והאויבים מבחוץ, הם לא מתחשבים בוויכוחים שיש לנו בתוך העם שלנו. הם רוצים להשמיד את המדינה על יושביה. המלחמה הזאת, הם יודעים והם קמו להשמיד את המדינה עלינו. זה מבחינת, כמו שהרמב"ם מחלק כמה מלחמות, אומר שזה אחת המלחמות, שזה מלחמת מצווה, נקראת הצלת ישראל מיד הצר שבא להם. אז עם כל החישובים הלא נכונים, מה שהנהגת המדינה עושה, אבל ברור שהיום זה סכנה, ואם לא הציבור שלנו, אז מי? מי אנחנו יכולים לסמוך? לכן אני אומר שזה מלחמת מצווה עם כל ההרגשה הלא טובה שמתלווית לזה. וזאת, לעניות דעתי, זו טעות גדולה מאוד משהו, איך אומר דבר כזה? אבל הוא אמר את זה, אני לא יודע אם זה הייתה פליטת פה, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה שם. בכל זאת, אני אמרתי שזה מלחמת מצווה, ואנחנו נאלצים להילחם ולשלם את המחיר, מה שהנהגת המדינה עשתה לפני שנה, וגם מי שלא יוצא מתוך נקודה דתית, שזה ארץ ישראל ואסור להסגיר את זה לידי האויב, גם מבחינה ריאלית, רמטכ"ל הקודם אמר שאם יסגירו את החבל ארץ הזה לידי המחבלים, זה ייתן להם רוח גבית, והם יגידו, הנה אנחנו הצלחנו במאבק שלנו, וימשיכו גם בשאר המקומה. ואנחנו ראינו, לאחר שהסגירו את השטח, לא רק שלא הייתה הפחתה בהפגזה, זה עוד הלך וצבר תאוצה. ועד היום זה כך. רואים שזה טעות בשטח, ואיך אפשר להמשיך עוד הפעם עם אותה הדבר. זה דברים שאי אפשר להבין בשטח, הייתי אומר, בהבנה ריאלית פשוטה. אי אפשר להבין. אז ברור שאנחנו נקלענו למצב קשה, שהנהגת המדינה דרדרה את המצב הביטחוני למה שהגיע, ועם ישראל כולו משלם את המחיר.
הרב הביא את המהר"ל, במאמר מוסגר, מסתמכים על המהר"ל כפוסק הלכתי, שעיקר ספריו אמונה.
זה נכון. המהר"ל עיקר ספריו אמונה, אבל המהר"ל יש לו גם חיבור על הש"ס. יש לו גם חיבור על הטור ושולחן ערוך, הוא גם אחד מגדולי הפוסקים היה. זה נכון. רק אתה יכול לשאול שאלה הלכתית אחרת. אם הרמב״ם והרמב״ן לא תרצו כמו המהר"ל, אולי הם חולקים על הנחת היסוד של המהר"ל. אם זאת שאלתך, אז זו שאלה באמת נכונה. לעניות דעתי נראה, הרי שהם לא חולקים. למה לא חולקים? הרמב״ם, הוא אומר שהסיבה הייתה ככה, היות וזה אחת משבע מיסוד בנוח, הציבור שם הוא חייב לדון את מי שעובר עליהם, והיות והוא גזל את דינה, והם לא שפטו אותו, אז לכן נתחבו. הרמב"ן אומר, גאה שבלאו החיוב דעבד עזרה. מה שאני, אז בכל אולי הם לא סוברים כמו המהר"ל, לעניות דעתי נראה שלא שהם לא סוברים. הם אומרים שבנסיבות האלה, שמה שהיה שם בשכם, לא נשלמו התנאים לראות את זה בתור אקט מלחמתי. כי סוף כל סוף הוא היה הנסיך של המדינה. ומה שהוא עשה את הנבלה, הוא עשה את זה על דת עצמו. המהר"ל רואה את זה על ידי התמיכה, בשתיקה, כאילו שזהו פגיעה מעמלה. הם אומרים שזה עבריינות פרטית. ניקח לדוגמה, למשל, מה ההבדל בין עבריינות פרטית ובין עבריינות בין עמלה? נגיד, ניקח למר פתח תקווה וראש העין וקלקיליה. אם מישהו מראש העין הלך וביצע איזשהו דבר עבירה בפתח תקווה, הוא לא שייך שהמשטרה או השלטונות הצבא ינישו את כל ראש העין. זה עבריינות, זה לא מלחמה שראש העין עשתה משהו נגד פתח תקווה. אבל אם מישהו מקלקיליה בא ושם פצצה או מטען או חבלה בצורה אחרת בפתח תקווה, יש לראות את זה כאקט מלחמתי, כי הוא עם אחר ויש להם אידיאולוגיה ללחם נגד עם ישראל. אז ממשלת ישראל, אני לא אומר שכל אחד יעשה על דעת עצמו. מלחמה זה דין שמסור לציבור. המדינה, המצביעים, יכולים לעשות אנשה קולקטיבית לקלקיליה, או להפסיק למים, חשמל, לגלות אותם, להפסיק אותם. מה שהם יחליטו לעשות, לפי מוסר התורה, זה לגיטימי. כי זה אקט מלחמתי. מה שאין כי מישהו מראש העין עשה משהו בפתח תקווה, זה עבריינות. לצרינו הרב, מערכת המשפט פה, גם למחבלים, הם מסתכלים בתור אקט עברייני, ולא בתור אקט מלחמתי. וזאת טעות לדעתי. זה עם שנלחם נגד עם, אני חוזר עוד פעם, מותר לשלטונות הצבא ולמדינה לעשות עונש קולקטיבי למה שהם יוצאים לנכון, גם כולל המצור או הפסקת האשמה או הגליה, בקיצור כל מה שהם ימצא לנכון. ולכן אני אומר שהמהר"ל וזה לא חולקים, רק הם אומרים שלא נשלמו התנאים שם, והמהר"ל סובר שכן, אבל איפה שנשלמו התנאים כמו פה, זה ברור שזה עם נלחם נגד עם. אז זה ברור שכולם יודעו לשיטתו של המהר"ל, שבמקרה כזה זה פעולת גמול מלחמתית, ולא צריכים להתחשב מה שהם קוראים חפים מפשע.
אבל בצורה מפורשת, הרמב״ם והרמב״ן לא אמרו, דיברו על הנושא הזה?
לא, אני לא ראיתי, לא ראיתי את זה. בכל אופן, המהר"ל הרי מביא את זה מהמציאות, אומר, וככה זה המנהג במלחמות. אני לא חושב שמישהו יחלוק על התיאור העובדתי של המהר"ל. רק הם חולקים שבעובדות הללו לא נשלמו התנאים להכיל על זה גדר מלחמה. ניקח לדוגמה, אם אתם זוכרים, אתם עוד לא נולדתם אולי, היה פעם איזשהו מחבל מיפן, הוא בא ללוט והוא פגע. קשה לומר שמקרה כזה לראות את כל העם היפני כאילו שהוא פתח במלחמה נגד עם ישראל. זה על דעת עצמו. אלה שחולקים על המהר"ל בשכם, הם מדמים את זה כמו מישהו פה, נכון? הוא בא משכם והוא פגע. והרמרן סובר, היות והוא לא סתם בן אדם פרטי, הוא בא ממשורת המלוכה, ממילא כולם מסכימים, אז זה נקרא כאילו עבריינות. אבל במקום אחר, שזה ברור לנו, שזה פעולת, שעם נלחם נגד, כמו המחבלים, אז, והוא מייצג את העם הזה, אז כולם יודעו שפעולת גמול מלחמתית, מותר לצד המותקף להגיף תגובה, אפילו אם נפגעים שם גם אנשים שאין להם שייכות ישירה. הרי הצבא שלנו, אני חושב שאינו צבא מוסרי כמו צבא ישראל. הוא לא הולך במתכוון לפגוע בנשים וילדים חפים מפשע. מדובר שהוא פוגע בבית, פוגע בבונקר, פוגע בכפר שמסתתרים מחבלים כדי לבאר אותם, הוא נאלץ, היית אומר, לפגוע גם בהם. לא הולכים איפה שיודעים שאין מחבלים, רק סתם. זה לא שמענו דבר כזה. צבא ישראל לא זה דבר כזה. לכן אין להשתמש פה עם הביטויים שחפים מפשע. זה מה שאני אומר.
עכשיו מנסים לגבש איזשהו הסכם שאומות העולם ישמרו על השטח בדרום לבנון. ניתן לסמוך על אומות העולם בדברים כאלו?
לעניות דעתי, אי אפשר לסמוך. בייחוד צרפת, שמנהלת מדיניות עוינת נגד עם ישראל, מי שמתבונן קצת, והיוניפיל שהיה שם, הרי כולם יודעים שזה היו, כמו שאומרים, חיילי שוקולדה ושום דבר, ושיתפו פעולה עם המחבלים. בכל אופן, אני, עד כמה שאני מכיר את המציאות, אני לא הייתי סומך שום דבר על אומות העולם. כל מתוך הניסיון שעבר, אין לנו לסמוך עליהם, ואם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח, אנחנו צריכים להיכנס ללבנון, כמו שנכנסים, להישאר שמה, בין אם יכריזו, בין אם לא יכריזו, לפחות ש... למה הם מכריזים שלא? סוף כל זה שייך לעם ישראל. אנחנו צריכים להכריז בריש גלי, זאת אומרת, אנחנו שמאמינים זה שייך לעם ישראל, אלו שלא מודעים שזה שייך לעם ישראל, יגידו שמבחינה ביטחונית, אנחנו צריכים להישאר עד הליטני או עד האבלי, איזה נהר שיגידו, להישאר שמה, כדי להבטיח את שלום. של מדינת ישראל. זהו, לסמוך עליהם, אני לא הייתי סומך שום דבר.
לסיום, אולי אם הרב יכול להגיד דברי חיזוק, גם לתושבי הצפון, גם לחיילים, ומה עלינו על האזרחים שלא לא תושבי הצפון, האזרחים, מה עלינו לעשות בעת כזו?
שאלתך היא שאלה מאוד נכונה. קודם כל הייתי אומר, שגם אזרחים שנמצאים בצפון, כל איש וכל אישה, כל ילד וכל ילדה, עצם הדבר הזה, שהם נשארים במקומם, הם כחייל העומד על משמרתו. אין לנו ספק שהרשעים הללו רוצים להחריב את הארץ, ולהגלות את כל תושביה, ושהם אחרי זה יוכלו להיכנס שם ולעשות זה בתוך שלהם. כל מי שנשאר, והוא מתגבר על הפחד, אני אומר שזה פשוט. אנחנו היינו בצפת לפני כשבועיים, בשבת, זה כואב הלב לראות, כמו שהפסוק אומר, דרכי ציון אבילות מבלי מועה מועד. עיר, כמו טבריה, החופים שוממים והרחובות שוממים, אתה בא לצפת, חנויות סגורות, בקושי אנשים מסתובבים ברחובות, ואחוזים גבוהים מאוד מהאוכלוסייה עזבו. אלו שנשארו, הייתי מחלק את זה לשני סוגים. יש הסוג של זקני צפת, אנשים גיבורים, אנשים חסונים, אנשים עומק אמונה, ששום דבר לא מזיז אותם, לא הקטיושות ולא הסירנות, ויש באמת חלק מהאוכלוסייה, החלש יותר, או אנשים סכינים, או אנשים שאין להם לאן ללכת, לגבם באמת כל ה... זה סיוט גדול. אבל אני אומר, אלה שנשארו מתוך אמונה, או מתוך חוסן נפשי, איך אומרים, חזק וימץ יאמר להם. ובזכות אותם אנשים אנחנו מקווים שאנחנו ננצל והקדוש ברוך הוא ישפיל את כל הגים האלה. ביחס לחיילי צבא ישראל, מה שאנחנו יכולים לומר, כמו שהרמב"ן כותב בהלכות מלכים, שמי שנלחם בכל מאודו ובכל ליבו למען הצלת כלל ישראל, הוא מוסיף את זה על ייחוד השם בעולם, כי למעשה הרשעים הללו נלחמים נגד עם ישראל, משום שעם ישראל מייצג בעולם את האמונה בבורא עולם, נותן התורה. וכל הדותות כולם, זה למחצה לשלישי ואיזה אליליות. אמנם הנוצרות היא לא לגמרי אליליות כמו שהייתה בתקופת רומי, אם כי הרמב"א אומר שיש להם גדר של עובדי עבודה זרה, משום שהם מגשימים, מי שמגשים בעלות יש לו דין של עבודה זרה, אחרים יש להם שיטות אחרות. והאסלאם הוא לא עובד עבודה זרה, אבל ברור שזה כפירה במשה, את תורת משה. הריטב"א בחידושיו מסכת פסחים, וכן הרדב"ז בתשובותיו אומר, אילו חלילה מכריחים יהודי להתאסלם, למרות שגם הם מאמינים באחדות השם, היות וזה כפירה בתורת משה, יש איזה דין שיהרק ואל יעבור. כסכו זו זה דעת אחרת. המלחמה היא פה בשורשה מלחמה דתית. למרות שכלפי חוץ אלו שעוסקים בזה לא מודעים. הם באמת מכריזים את זה. החיזבאללה, הוא אומר שזה... אללה, אצלנו לצערנו רב, יש אנשים שלא לא מבינים, חושבים שכל חיבו עצם יהודי. הקדוש ברוך הוא מראה להם מה זה כל חיבו עצם יהודי. לכן אני אומר שאנחנו צריכים להתחזק, וכל מי שנלחם, הוא נלחם על ייחוד השם בעולם, כי האומה הזאת, היא שמייצגת את האמונה הנכונה, ופה אנחנו רואים גם כן, שכל ערכי התרבות בעולם הכללי, תרבות שמושתתת על, על, על יסודות של אליות קדומה, רואים מה שהצמיחה, טרור ורשעות, ושפיכות דמים, איפה שאין אמונה אמיתית, הכרה בשם השם אלוקי ישראל, אהבת הצדק והיושר, כמו מה שהתחיל אברהם אבינו, לפרסם בכל העולם כולו, הוא היה ראשון, העולם כולו היה באליליות, שקוע, והוא נסע מפה וסביק לה בשם השם. אני חושב שהעם כולו צריך קודם כל להכיר, למה הם שונים אותנו? הם שונים אותנו משום שאנחנו שונים במהות, שונים בשאיפות, שונים באידאות, וכל אלה מתוך עמנו שמנסים לטשטש את הזיות היהודית, חושבים שאנחנו כמו כל העמים, לא רק שהם עושים רע לעצמם, הם עושים רע גם לעמים כולם וכל העולם כולו. כי עם ישראל הוא שיש לו היכולת והפוטנציאל, לאחר שהוא ירומם את עצמו, לרומם גם את הבריאה כולה. ולכן, הכרת תורת האמת, שהתנך, הוא נועד להשאיר את כל בני אדם, לא שהם נהפכו יהודים, תרי"ג מצוות לשמוע. אין דבר כזה, אנחנו לא מיסיונרים ואנחנו לא הולכים להשפיר, לפחות להאמין בשם, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לעבוד עבודה זרה. אם אדם יתוקן, ממילא יתוקנו כל הדברים האלה. במציאות הנוכחית, שישנה כפירה בעולם, עם כל הניסיונות של כל המדינות וכל ההוגי הדעות לתקן, השאיפה שלהם היא טובה, אבל אנחנו יודעים שמראש הם לא יצליחו. יש עם התשתית והיסוד ללא אמונה, אז לא יעזור שום החוקים. כמו שאברהם אבינו אמר, אין אלוהים במקום הזה, אין יראת אלוהים, והרגוני. למרות שהיה חוק שאסור להרוק. אבל התאוות של האדם, הן מתגברות על דברים. אם אין יראת אלוקים אמיתית, אין בכוחם של כל דרכי החינוך לחנך את האדם. והיום רואים את החיזרון. יכול להיות שאחת הדברים שיעוררו קודם כל את עמנו, לראות שעם ישראל הוא שונה מכל עמים, שכולם שונים את עם ישראל, שונים אותו בגלל הייחודיות שהוא מייצג בעולם. הם לא רוצים להודות בזה. כמו שחזל אומרים, על הר סיני, מקום אחד הוא נקרא הר סיני, ומקום אחד הוא נקרא חורף. שם העצם שלו זה חורף, ולמה הוא נקרא סיני? שבו ירדה סינה לאומות העולם נגד עם ישראל. הם שונאים אותנו בגלל הפריבילגיה הזאת שיש לנו. במקום שהם יריחו את הברכה, מה שתצמח לעולם מהערכתם של ישראל, אם הם יריחו, אז הסינה מעברת את עיני סיפה. נקווה שהמציאות תוכיח, אנחנו מאמינים שאנחנו מתקדמים בשלבי הגולה, ועם ישראל יתעורר לגולתו, והאומות יריחו אותו, ואז יתקיים הפסוק מה שבלעם אמר בנבואה הראשונה, אינם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מסביר הנציב בפירושו, אינם לבדד, אם עם ישראל שומר על ייחודו, שומר על תרבותו, אזי הוא ישכון. יריחו אותו ויכבדו אותו, אבל ובגויים, אם הם רוצים לטשטש את הזהות היהודית שלהם, הם רוצים לדמות לגויים, לא יתחשב. זה מה קוראים היום. לכן אני אומר שאולי הדברים האלה יפקחו קצת עיניים, עם ישראל יתעורר בתשובה, ואם יהיה התעוררות בתשובה ותהיה אחדות אמיתית, אז נצליח באמת למגר את כל האויבים וישכון שלום אמת בכל מרחבי ארצנו. הלוואי וזה יהיה בקרוב בימינו.
אמן ואמן. תודה רבה לרב, שיהיו בשורות טובות.
וכן לכם, תצליחו בעבודתכם הקדושה לקרב את אחינו אל האמת.
עוד איזה אולי?
שלום לרב.
שלום.